שלום לכולם, כיף שאתם מצטרפים אלינו לעוד פרק של יהלומים באוויר. פרק חזרה מפגרה, פרק חגיגי, הרבה זמן לא היינו פה. אז אנחנו ננצל את הפרק היום ואנחנו נדבר פה על החזרה של הליגה בעצם, איך זה ייראה, איך מכבי נתניה אמורה לראות מפה והלאה. נדבר קצת על האי-וודאות שאופפת את המועדון בזמן האחרון, וכמובן נדבר קצת על יוזמות אוהדים וננסה להתכונן גם לקריית שמונה. אז נתחיל, ואני רוצה להגיד שלום לניר רוזנטל. שלום ניר.
היי דניאל, מה שלומך?
על הכיפק, איך עברה עליך פגרת הקורונה?
וואו, זה קשוח. היה איזשהו שלב שככה כבר שכחתי מכל צרותינו בכדורגל, ועכשיו צריך לחזור למציאות.
לגמרי, אז בואו נרחיב על זה עוד שנייה. אני רוצה להגיד שלום גם לברק גרונדמן.
שלום, שלום.
שלומך ברק.
שחיינו וקימנו וקינו לסבול.
לגמרי, לגמרי. איך אתה העברת את פגרת הקורונה?
זה היה קשה, זה כמו שניר אמר, פתאום אתה שוכח מזה, אתה אומר, איך קראו, מי זה הקטנצ'יק, הנסיך, שם הפרט, קניקובסקי, איך קראו לו שם פרטי?
טוב שהיו משחקי אימון. סוג של גמילה כזאת בשלבים, מה שהלך פה. אני חשבתי תמיד על טרנספורטינג, שהוא נועל אותו בחדר כזה, ואז הוא מכריח אותו להיגמל.
משחק אימון מול כפר קאסם זה לגמרי מטאדון.
איך זה הולך לחזור? איך נראית ליגה בלי קהל?
לפי מה שאני ראיתי עד עכשיו, נגיד בבונדסליגה, והיה לנו גם את הרמז לזה במשחק האחרון שהיה, שאם אני לא טועה, זה היה גביע של חיפה באר שבע, שהיה בלי קהל בסמי עופר.
נכון.
זה מזעזע. כי בסופו של דבר, מה שווה כדורגל אם אין את הקהל במגרש?
השאלה אם שווה לבטל את כל האירוע או לעשות כדורגל בלי קהל, בהתאם לה, אתה יודע, בהתאם למציאות שאנחנו חיים בה.
בוא נגיד ככה, אם היית שואל את השאלה הזאת לפני כך וכך שנים, אז הייתי אומר לך הספורטיביות מעל הכל ושתהיה הכרעה. לעומת זאת, אנחנו יודעים שאנחנו חיים בעולם די ציני. ובעיניי אגב, להחזיר כרגע את הליגה, רק כדי לסיים, בכזו מהירות, אחרי 3 חודשים ששחקנים לא שיחקו, זה הרבה יותר מסוכן, זה לא מקצועי, הרמה תהיה לא מאוד גבוהה, אבל העיקר כי יש הרי חוזה שידור, ויש...
אבל יש בזה משהו, אם לא מועדונים, אם לא מקבלים את הכסף הזה, אז יכול להיות שלא יהיה פה גם עונה הבאה.
ברור, ברור, זה לא חד משמעי הרי מה שאני אומר. בסופו של יום, אם אתה רואה משחק שאין בו קהל, שמעתי שרוצים לשים בבלומפילד היום אפקטים של קהל.
אני קצת... בעד, דרך אגב, זה רעיון מגניב.
כן, אבל שוב, זה מגניב, אבל הקו שבין מגניב למוזר פתטי, הוא מאוד כן. מאוד דק, ו... בסוף אתה אומר, טוב, יכול להמשיך את זה בפלייסטיישן, את הליגה שלנו.
יש מצב. אני, דרך אגב, הזכרת הרגע את הליגה הגרמנית, אז יש גם את האוהדים של מישגן בלדבך, שקנו קרטונים, פלקטים של עצמם, כאילו יושבים ביציעים. אני חושב שזה רעיון גאוני, דרך אגב.
כן,
צריך לעשות אדפטציה למצב, כאילו, אפשר להתעלם מזה, זה מצב נתון, ואיך מפיקים ממנו את ה... אולי, לא יודע, את החוויה הכי קרובה למשהו.
קודם כל, יש באמת כל כך הרבה דברים שהגרמנים יודעים לעשות יותר טוב מאיתנו וחושבים עליו, ויצירתי ויוזמה וארגון. אז כן, גם דמויות קרטון צריך ללמוד מהם. אני חושב שאתה מסתכל על זה ואתה רואה איזה נקודה בעייתית שבה אתה מבין את בדיוק הקו הזה של ההפרדה בין הכדורגל של האוהדים והבידור והכיף והביזנס. בסופו של דבר, הדבר הזה נמשך או מתחיל היום מחדש בפורמט הזה, כדי לאפשר שכר נורמלי לשחקנים, לא נורמלי, את השכר שלהם, להמשיך לחזור לעבודה, כמו הרבה מקומות עבודה. זה מחייב אותנו לשמור על, לסיים שיהיה לך אלופות לשנה הבאה, יורדות, עולות, כל האופרציה כהכנה לשנה הבאה. אין, אני לא חושב שיש משהו מהדבר הזה שהולך לקרות בחודש-חודשיים הקרובים עד סוף העונה, שהוא בשבילנו האוהדים. עם כל הבדיחות שיש, טוב חזרנו ומתגעגעים וכבר לראות, אני לא חושב שלראות או ככה, וגם האוהדים שהם אוהדי קורסה ויושבים בבית, הם צריכים אותנו את התפאורה שם, ולכן אני חושב שזה לא בשביל הקהל, כולנו מבינים את זה, זה בשביל ההתאחדות, בשביל השגרה, בשביל השכר, בשביל המון אנשים שעובדים, אגב אני לא אומר את זה נגד, זה בסדר, רק צריך לדעת, זה לא בשבילנו, אנחנו לא נהנה מזה עכשיו, אנחנו נסבול את החודשיים האלה עם הקצת כדורגל שנראה בטלוויזיה, ועם הפנים לאוגוסט, ספטמבר, אני אלוהים יודע מה הלוז.
כן, כמו שאתה אומר, יש פה באמת ענף שלם של אנשים שחיים ממנו.
כן, זה פרנסה גם.
בדיוק. בין אם זה כל האנשים שמסביב לקבוצות, בין אם זה הזכיין וכל מה שקורה שם. אני חושב שכן, אתה יודע, אפשר ליהנות מזה בתור קהל, מזה שאתה רואה את זה בבית, זה עדיף על כלום.
כן, יש לך כדורגל, ואתה פותח את הערוץ ששכחת מה, איזה 50 ומה?
אם אנחנו מסתכלים על ה... אם אני חוזר טיפה אחורה, על ה... נקרא לזה לשבוע, שבועיים, השלושה שבועות הראשונים של, של הבלגן שהתחיל פה, אז חלק מזה היה שכאילו לא, לא היה לך בידור, לא... ישבת בבית, סגור, מצד, ש... מצד אחד כאילו בלי עבודה, בלי פה, בלי כאן, מצד שני גם אין לך חוץ מנטפליקס, אין לך מה לראות, זה או חדשות, או משה בר סימן טוב, או גבי ברבש, פרופסור גבי ברבש, וזהו.
אני חושב שאתה ממש ממית בערך של לזכור בעל פה את כל הדקה ה-91 בערוץ הגולד. אני היום מסוגל לזכור בוודאות מתי ברומר איבד כדור וקלינגר ב-4-0 על הפועל חיפה. אבל אם רגע להיות טיפה יותר רציניים, בעיניי זה נראה כמו משהו, לא סתם התחלתי ואמרתי, אם היינו לפני כך וכך שנים, כנראה שזה היה אחרת, כי עובדה שב-67 העונה הופסקה.
עשינו מה שעשינו ב-48.
לך תזכור. החזירו את הליגה, והעונה שוחקה שנתיים. עכשיו, באיזשהו מקום פה, כמו שברק אמר, יש את העניין של מפעלים אירופאים, וירידת ליגות וכאלה. בעיניי יכלו גם לחשוב על איזשהו פתרון של להגדיל את הליגות. ופשוט לעלות בלי ירידות. אבל זה גם פוגע בעיקרון של ספורטיביות. לעומת זאת, הפורמט הנוכחי, סליחה על ההשוואה, קצת מרגיש כמו מישהו שנמצא בתרדמת, ורק משאירים אותו מחובר למכשירים כי צריך. אין שום סיבה להאריך.
לחכות לדוד שיחזור מאמריקה להיפרד.
בדיוק, בדיוק. זה באמת, אמיתי. אין שום סיבה כרגע לקיים את הליגה, מלבד שצריך כאילו, התחלנו משהו, אז בוא נריץ אותו עד הסוף.
התחלנו, וצריך לקבל את הכסף מהזכיין. כאילו בוא, יש קבוצות שחיות על התקציב הזה, זה הכל.
אוהדי ליברפול, תראה, מועדון קטן וזה כמון, הוא לא ראו תואר הרבה שנים. הם לא ראו תואר 30 שנה. המינימום שהם רוצים לבוא, שתהיה להם את הזכות להשתכר ולהקיא במשחק האליפות שלהם. לא בבית, לבד, ככה, עלוב, כמו האליפות של לסטר, שהם חייגו את זה בבית של ורדי. זה היה נראה קצת כמו זכייה בליגה אזורית, אתה יודע, אתה רוצה לחגוג עם הקהל שלך, אתה רוצה ליהנות.
ועדיין, שאלת לי עודי ליברפול, הם ירצו שהפרמייר ליג תחזור העונה. כאילו, אם לא, אין להם את האליפות הזאת.
אבל רק הם לדעתי.
זהו, נהיה איתך.
זה תהיה אליפות עם מסכה.
בדיוק. איך זה הולך לראות מבחינת ה... בוא נדבר טיפה, אולי בכללי, רק כמה מילים על הליגה.
אני רק אעדכן אתכם, אמנם זה יהיה בהקלטה, אבל נשמעה כרגע תנודה קלה בבלומפילד, כי מכבי תל אביב הבקיעה. שום דבר לא רעד, השחקנים התחבקו עם המרפק, שמעו את הרשת זזה.
מקישות של מרפקים.
בדיוק. זהו, סליחה, תמשיך.
איך זה ייראה?
כן, איך הולך להיות הליגה? עכשיו, שמענו שמכבי תל אביב מובילה, אבל אני עשיתי לדבר קצת על פלייאוף עליון, פלייאוף תחתון.
זהו, זה רמז ראשון לגבי האלופה, שגם יש איזה משחק אחד שיכול למנוע את זה, ואם לא, אז אנחנו נזחל עם מסכה על הפרצוף לכיוון הידוע הזה, לפחות באליפות. פתאום לפתע הפלייאוף התחתון שאנחנו מעורבים בו, הפך להיות יותר משמעותי ויותר מעניין. מקצועית אני חושב זה הולך להיות משהו שאנחנו באמת לא נתקלנו, זה הולך להיות יותר נמוך ממה שאנחנו צוחקים עליו בדרך כלל.
הרמה של המשחקי אימון שראינו?
תראה, הכושר, לא יכול להיות שבן אדם יושב חודש וחצי בבית, כולל אימוני זום וריצה מסביב לבניין, ובשלושה שבועות, אנחנו זוכרים את יולי-אוגוסט, איך הם נראים, אחרי שהם באים מה, 14 ימים פגרה? 17 ימים ושבוע באלת? וזה נראה רע. אתה רואה את גביע הטוטו ואתה סובל. אז פה נכנסים לשיא הליגה.
המאני טיים.
כן, במצב של אחרי חודשיים, זה נראה לי הולך לראות איטי וכבד ועייף וכל כך הרבה דקות שאנחנו נספור שהכדור עומד, שלוקחים אוויר, שאתה יודע, כל אחד משחק כדורגל בשכונה.
צריך להזכיר חמישה חילופים עכשיו.
חמישה חילופים, אבל בשלושה אירועי חילוף שונים.
בדיוק. אז מי שלא עקב, זה אחד השינויים החדשים שהולכים להיכנס. לא עושים חילופים מתי שרוצים. בעצם יש שלושה מועדים שהמאמן יכול לעשות בהם חילוף. עד חמישה חילופים למשחק.
זה כאילו להגדיר להם מראש, המטרה היא חילופי כושר. אל תעשינו פה שינוי מערכים 5-5 או כאלו. זה רק בשביל להחזיק כושר.
אני חשבתי על זה, שזה הולך לראות קצת כזה כמו ליגה של, אולי טיפה מה שראינו במונדיאל, של מצבים נייחים. בגלל שהכושר ישחק פה תפקיד, זה הרבה פה יהיה ריכוז אולי ויכולת לנצל מצבים כאלה. אז אני רואה כאילו שמי שיודע לנצל מצבים טוב, מצבים נייחים טוב או בעיטות חופשיות, ייקח פה נקודות.
כן, זה בטוח יהיה משמעותי. אני חושב בכלל גם זה יהיה משחק של גולים של דקות אחרונות, ברמה שאתה רואה כבר, כמו שמשחקים בפלייסטיישן, וכבר כולם על אדום, כולם גמורים, אז מי שיצליח לגנוב שם את ה, כמו שאתה אומר, או ריכוז, או עוד איזה שנייה של דיוק, תשמע, זה באמת, באמת, ודיברנו על זה קודם, באמת כולם פה חוזרים, גם השחקנים שחוזרים לעבוד ולשרת את מי שצריך, וגם אנחנו שצופים בזה, זה באמת הכל פה לשרת את ה, את תקציב, את הזכיין שידור, את הטוטו ווינר, את הטופס הזה במנהלת שצריך למלא אלופה, סגניתה.
ואת הדודה בבית.
אתה כל פעם מחזיר אותנו לדודה, אני אומר לך, אני יכול לשרוד עוד חודשיים אם זה יחזור נורמלי באוגוסט.
לא, אבל זה לא תלוי אחד בשני, מה זה יחזור נורמלי באוגוסט? הם לא תלוי, אתה יודע, בסופו של יום, זה שאם יהיה קהל או אין קהל, זה תלוי בקורונה, זה לא תלוי באם ליגת העל חוזרת או לא.
לא, ברור, זה גם לא חלופה של, זאת אומרת, באוגוסט אמור לחזור, או ספטמבר אמור לחזור נורמלי, זה שאלה אם החודשיים האלה או כלום. אתה רוצה את זה בפורמט הזה או כלום? אני מקווה שעוד חודש לא נגיד לעצמנו, היה עדיף כלום.
לא, אני בדעה עם ברק ב-100%. כלומר, אני חושב שהאלופה, כלומר, מכבי תל אביב, 6 הפרש מעל מכבי חיפה, ניצחה אותה פעמיים, והליגה בישראל, בניגוד למקומות אחרים, הופסקה בדיוק בתום הליגה הסדירה. כלומר, כולם שיחקו מול כולם, אף אחד יכול לטעון לאיזה משהו.
לא, אבל סבבה, בוא, אליפות זה משהו אחד, אבל יורדות שיקבעו בצורה כזאת?
אז אמרתי, אפשר אולי היה לחשוב על הגדלת הליגות, או לעצור ולהמשיך בספטמבר. לקחת עכשיו שחקנים, זה כמו שברק אומר, הדבר האחרון פה זה ספורטיבי. לקחת שחקנים, לשים אותם 3 חודשים בבית, ואז להחזיר אותם פתאום מ-0 ל-100, גם אם תעשה 5 חילופים, בלי קהל, בלי אנרגיה, בלי כלום, זה לא ייראה טוב, זה רק כדי לסמן וי, ולהמשיך הלאה. ופה זה אומר לך בדיוק, מי שולט בכדורגל, רמז, זה לא אנחנו האוהדים.
תודה מעניינת. בואו נתכנס קצת יותר לכיוון מכבי נתניה שלנו, ואולי הטרנדים שאנחנו הצלחנו לראות קצת מהמשחקי אימון, וגם קצת ממה שאנחנו שומעים מסביב, ומהפכת הצעירים הקרבה ובאה אלינו. מה אנחנו הולכים לראות ממכבי נתניה מבחינת כדורגל הציום העונה?
אני בדרך כלל, זו אמירה כללית יותר, כשמגיעים למחזורים אחרונים או לפלייאוף תחתון, המשחק על האליפות, ותמיד יש את הקבוצה שלא אכפת לה מול הקבוצות שנלחמות, ומה, הם פותחים רגליים, הם מוותרים, שילחמו. אני תמיד תמיד לא משנה איפה הקבוצה שלנו, אני תמיד בדעה של, אדוני, היית צריך לעשות מה שהיית צריך לעשות עד עכשיו? הם עשו, הם לא חייבים לך שום דבר, אתה הבאת את עצמך הסיטואציה הזאת, אז תילחם.
אתה מדבר על נתניה נגד קרבות הירידה?
אני מדבר על כל קבוצה בכל סיטואציה, גם אם זה אליפות, גם אם זה זה. למה אני אומר את זה עכשיו? כי זה מה שנקרא נאום ההגנה לזה שאנחנו הולכים, ובצדק רב מצדנו, אנחנו עשינו את שלנו, אנחנו לא בסכנת ירידה, לתת ל... או שנוכל להגיד זה עוד 2 מחזורים.
זהו, אני צריך עוד ניצחון 2 כדי להיות רגוע.
זה נכון, אני זוכר את הדיון טרום קורונה איתך, שאמרת, חבר'ה, זה לא סגור, זה לא נושמים אוויר. צריך עוד מחזור, עוד 2. יכול להיות שאתה צודק, ועכשיו זה עוד מקבל עוד יותר תוקף מבעבר, כי אנחנו באמת מגיעים פה כולם מאפס, חלק ממינוס. ועדיין, אני חושב שיש לנו את הזכות, נרוויח אותה, אם לא עכשיו, אז במחזור הבא, או בזה שאחריו, לשפשף ולתת לשחקנים צעירים מהנוער, לבחון אופציות, באמת לקחת את זה עם אז לפני הקורונה, אמרנו זה יהיה כאילו הכנה לשנה הבאה, אז עכשיו עוד יותר, ולאור הקיצוצים שאנחנו הכנו את עצמנו עוד לפני הקורונה לעשות את זה, אז אני חושב שהפלייאוף הזה הולך לקבל צורה של מחנה אימון אחד גדול, וזה בסדר, ויבואו אלה שהתלוננו נגדנו, אז אנחנו משתעשעים. אני חושב, אגב, הדיון הקודם של הספורטיביות, כל מה שקורה פה הוא לא, אתה יודע, מדויק ומדוקדק ולפי הספר, אז גם לנו מותר להשתמש בפלייאוף הזה כהכנה לעונה הבאה, ואני חושב שזה ככה יראה, כמו עוד משחקי אימון רשמיים.
אז מה המטרות של מכבי נתניה מעכשיו והלאה?
לבחון שחקנים לעונה לסגל.
אני יכולתי להישאר בבית היום. ברק אומר כל מה שרציתי להגיד.
טוב שבאת כדי להגיד שאתה מסכים,
זה שווה. פעם הבאה תקראו לי, אני אבוא באמצע עם בירות קרות. אני לא אבוא מההתחלה.
הקלטה שלך, אני מסכים, וזהו, תשאיר לנו אותה פה, נמשוך.
אגב, הגול של מכבי תל אביב בוטל בגלל עבר.
כזה השקט.
כזה השקט.
אז מה שוב, מה מכבי נתניה צריכה להשיג בעונה הזאת? או יותר נכון, מה היא צריכה לצאת לקראת שנה הבאה?
אוקיי, אז אני אענה לך את זה בצורה... ככה חשבתי על זה גם עוד לפני. אייל הודיע שהוא עוזב לפני הקורונה.
ולא קשר, נכון.
נכון, בלי קשר לקורונה. והיה לנו ברור שאנחנו הולכים לקראת איזשהו סוף עידן. יהיו פה שינויים, גם ניב גולדשטיין, גם לא יודע במאמנים, לא יודע מה. זעזוע מאוד גדול. אייל עוזב את מכבי נתניה. ואז, אני אז חשבתי לעצמי, טוב, מעניין מה יהיה בפלייאוף, מה יהיה עם צריכים עוד יצחון שניים להישאר. ואז פתאום מגיעה הקורונה. והרבבה את הקלפים לכולם. כלומר, אם יש מועד שבו יכולנו לבחור שאייל יעזוב את מכבי נתניה, זה צריך להיות עכשיו. כי בקיץ הקרוב כולם יהיו בבלגן, הרבה שחקנים שלא הסכימו לקצץ, או שחקנים אחרים, שחקנים ייפלטו ממועדונים בליגות נמוכות, שחקנים טובים, שהמועדון לא יכול לשלם להם. שחקנים ייפלטו מקבוצות שירדו ליגה. כלומר, הולך להיות פה מין, אתה יודע, כמו שעושים
בכדורגל. גם אנחנו לא נוכל לשלם להם.
נכון, כמו שבכדורגל בשכונה, אתה אומר, וואלה, לא כוחות, מערבבים מחדש, זה מה שהולך להיות פה. יהיה לך, הפערים יגדלו בין המועדונים הגדולים לבין, מצטער מי שמקשיב לנו, לבין מכבי נתניה ואחרות. כלומר, באר שבע, מכבי חיפה, מקומות שיש להם קהל, שיש להם בסיס חזק של כסף, הם כנראה יתפסו איזשהו פער.
זה 4 קבוצות. ה-4 אלה ושאר הליגה. מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ובאר שבע, וכל שאר הליגה, מהפועל תל אביב, הפועל חיפה, כמובן, ועד לנס ציונה. מי שיעבוד, אני מסכים איתך, זה ממש פריש מיש, ומי שיעבוד נכון, ומי שיהיה מסודר, הוא יוכל להחזיק טוב את העונה הזאת ולהכין את עצמו לעונה הבאה.
אבל אולי אנחנו במצב בעייתי, כי היום במכבי נתניה אין מישהו מוגדר בראש המערכת, זאת אומרת ניב עדיין שם, אבל ניב עומד לסיים את תפקידו, נכון לעכשיו, אלא אם כן ישתנה משהו.
שזו הבעיה האקסטרה שיש לנו על מועדונים אחרים. אפילו באר שבע, זאת אומרת, עשו מהר את התאמות, היא העבירה זכויות ניהול, או לא העבירה, לא יודע.
כן, כן, יש שם משהו ראש חדש.
ומשהו מתגלגל,
אנחנו במצב בעייתי.
וזה לא בטוח שזה שכולם במצב בעייתי, זו הנחמה. זאת אומרת, על זה אנחנו צריכים לבנות, שכולם גרועים כמונו עכשיו.
אני לא הייתי אומר גרועים, פשוט הייתי אומר בחוסר ודאות.
כן, כן, לא...
אם עכשיו אתה תעשה פה פודקאסט בכל קבוצת אוהדים כלשהי בליגה, אני מניח שהמשפטים האלה יעלו שם. חוסר ודאות. גם אם זה מכבי תל אביב, גם אם זה באר שבע, בטח ובטח מכבי נתניה, בני יהודה, קריית שמונה.
אני רוצה להפריד אבל, אני אומר, יש חוסר ודאות פיננסי. זה משהו אחד. זה אנחנו ידענו שאנחנו הולכים לקראת זה, שנה, גם לפני חודשיים או שלוש. אבל ידענו שיש פה המשכיות מסוימת של המערכת. ידענו שניב נשאר, ידענו שאייל עוזב, אבל הוא עוזב עד שיבוא מישהו אחר.
אני אעזור לך. איזי שרצקי יהיה גם בספטמבר. יואב קץ על מגרעותיו ויתרונותיו יהיה גם בספטמבר. וגם ברק אברמוב, עם כל התלונות של אוהדי בני יהודה. זאת אומרת, משהו ימשיך להתגלגל, עם הרבה פחות כסף בכיס אולי. אבל ימשיך להתגלגל, וזה נכון שזה, אני גם בריאה הכללית שאני מאוד אופטימי מהקורונה הזה, כמו שניר אמר, הבלגן הזה, כי אם לא אנחנו היינו מוצאים את עצמנו בפער גדול משאר הליגה, עם גם תקציב, זאת אומרת, אנחנו באנו ועשינו קורונה, או סגל בא והודיע על קורונה עוד לפני שהחיידק הגיע לארץ, לחתוך בשליש, ואנחנו, אז במובן הזה טוב שכולם חטפו, אבל אני מסכים איתך שגם אחרי שיגמר הצונמי, וכולם, אתה יודע, הסתכלו ימין השמאלה, אנחנו נשארים עם בלגן כזה של בעלים שמחכה שמישהו ייקח אותו, עם מנכ״ל שלא ברור, או שכן ברור מה שהולך לקרות, לא ברור מי יחליף. במובן הזה אנחנו בבעיה, אבל שוב, זה ההפרדה בין, אם יש כזאת, בין מה שקורה בצד הניהולי, לבין מה שקורה על הדשא. כי בדשא אפשר לראות את הדבר הזה בצורה מאוד אופטימית, את העניין הזה של להעלות שחקני נוער, לקצץ שכר, להיפטר מחוזים כאלה ואחרים.
עם איזה שחקנים הייתם רצים בפלייאוף הזה? נניח דיברנו על טיפה על השחקנים הוותיקים, עכשיו חלקם יישארו פה שנה הבאה. שאליהם אנחנו מנצלים את הפלייאוף הזה ואומרים, אוקיי, בוא, אנחנו צריכים לתת לשחקנים הצעירים להשתפשף ברוב העמדות, נקרא לזה ככה, או שאנחנו, אתה יודע, מנסים בכל משחק לשחק עם הרכב הכי חזק שלנו, על מה שמשתמע מכך.
תראה, שוער זה עוד אני עמוס או לא. ואם זה הוא, אז זה שלד, אתה יודע, אתה צריך, עם כל הנוער והצעירים והחגיגה הזאת, צריך איזשהו שלד, איזה בסיס
של... הייתם מתאבדים על דני עמוס לשנה הבאה?
בהחלט כן, בייחוד במצב הזה לדעתי כן. אתה יכול להסכים איתי פשוט.
הוא לא נראה מסכים.
אם דני ירצה להישאר, אז הוא יישאר. אני חושב שההתעקשות היא לא צריכה להיות בקטע של, עכשיו דני יבקש $500,000, אז ילכו איתו. אם דני יבוא לקראת, אז יבואו לקראתו, ייפגשו באמצע, השאלה אם הוא מעוניין, זה אני לא יודע להגיד לכם.
בוא נצא מתוך הנקודת הנחה שכן, רק בשביל הדיון, כן, אין לי באמת מושג, אני לא יודע...
בוא נגיד שהוא רוצה, אז אני אשמח אם הוא יישאר, כן.
אם הוא רוצה,
אז
כן.
אז אנחנו צריכים להשאיר אותו. בחוליה האחורית, מה שנקרא, בלמים, שאתה רוב הזמן היית עם זרים, אז אתה תצטרך למצוא תחליפים הולמים, או מהשוק, כמו שניר אמר, ייפלטו מקבוצות כאלה ואחרות, או...
סוויתי ליפניה.
או דולב אזולאי, זה מה שנתת לו את השנה הזאת.
נראה לי שהוא בוודאות יישאר, שאלה אם הוא ייבח או לא.
הוא יישאר, השאלה אם הוא יהיה השחקן שעליו אתה בונה, או שאתה מביא בלם מבחוץ בשבילו, במקומו. יש בלם מהנוער שהתחילו איתו, אבל שוב, השמות של הנוער זה לא לעכשיו, השאלה היא מה השלד שנשאר. אני חושב שבלמים תהיה נקודת התורפה המרכזית, היא בקישור אלמוג כאן, ואביב אברהם וסתיו גם כאן, אני מניח.
האמת שיש שאלה, סתיו לא בטוח, אני לא סגור אם יש לו חוזה או לא לשנה הבאה. יש לנו בחוליית ההגנה, אנחנו מסתכלים על דולב, או... זה יש לנו גם את שירקוביץ' בעצם, וגם את אויבך, שלשתיהם לדעתי יש חוזה. אבל...
כן, אבל אנחנו מניחים שאויבך זה לא חתום וסגור. זה לא נעולה, זה... אמרת קודם.
כן, אני חושב בסימן שאלה, כי הוא יצטרך לקצץ. אם הוא ירצה להישאר פה באמת, כאילו אם הוא ירצה להישאר, אין מה לעשות, יהיה פה קיצוצים
רוחבים. ברור שאם אנחנו חוזרים לשאלה של דני, אם הוא רוצה, אז אנחנו נסכים, אנחנו נעזור, אז ברור שאותו צריך.
אז אויבך זה גם?
אני חושב שכן, אין ספק. אויבך זה... אני פשוט לוקח את זה כהנחה שהוא, בהנחה שהוא לא נמצא, ואז אני מסתכל, אבל אם מסתכלים טיפה קדימה, אז אלמוג פה, ואביב אברהם פה, ועוד קצת קדימה זה הכישרון של קניקובסקי, ומלמד, מלדה,
רוי קורן.
נדמה לי זה. אז זהו, פה אתה עובר כבר לצעירים, ושם יש איזה 6-7 שאפשר בוודאי, אם יש לך 8 משחקי פלייאוף, לרוץ איתם ולהגיע לעונה הבאה, שלפחות 3 מהם בהרכב. יש לנו מגן ימין, שתפשף כל העונה הזאת. ונתן ג'אבר שנתן, אתה יודע, כבר התגלח על הזקן, אז אני חושב שהוא גם צריך להמשיך. אבל הבסיס זה ה5-6 שמות האלה, זה אלמוג ואבי ומלדה ומלמד וקניקובסקי ודני עמוס מאחורה. זה הבסיס שנשאר מהשלוש עונות האלו, מהשתי עונות האחרונות של מי שהיה פה. כל השאר, אם אויבך יישאר, זה בונוס. אם יצליחו את חן עזר להשאיר, זה אחלה, אבל זה חוזים, זה חצי-חצי כזה. אלא אני חושב שזה קצת פחות מוטל בספק, ואם יש את ה5-6 האלה, בנוסף לצעירים ולעוד אחד או שניים ש... בסוף נצטרך להביא לפה שחקן בחוזה כזה או אחר. ככה יראה השלד, לדעתי. ככה יראה הסגל, ה-12-14 שחקנים ראשונים.
אני חושב שגם אם למדנו משהו ממכבי נתניה של העונה, זה כמה היה חסר לנו שחקן יצירתי, שהתפקיד שלו ממלא חן עזרה, נניח. עכשיו, ואם לא נביא שחקן כזה לשנה הבאה, זה גם אנחנו נשים את עצמנו בבעיה. זאת אומרת, גם אם זה לא חן עזרה, אנחנו נצטרך מישהו במשבצת הזאת.
כן, כי ראינו שקניקובסקי זה לא.
כן, עונה בינונית מאוד שגבי קניקובסקי, צריך להגיד...
לא, אבל גם לא בטוח שיש לו את זה. גם בעונה טובה, זה לא המרכיב הזה של לקחת כדור ולעבור... היה תקופה ככה בסוף שנה שעברה עם הגביע, בחצי שראית ממנו מצוצות, אבל אני נוטה לחשוב שיותר זה לא הדבר שיושב עליו...
הוא לא העשר.
מאשר בדיוק, מאשר שזה עונה לא טובה.
אני דרך אגב גם הייתי שוקל, בוא נגיד... כן למצוא את האיזון הזה של על מי אתה מוותר או על מי לא, ונניח, אתה יודע, אם אנחנו כבר מדברים על שחקנים, טיפה נגענו בעונה מאכזבת או לא, אז אנחנו ניגע גם ברועי קהת, עד עכשיו, וזה שחקן שבוא נגיד אולי אחד הראשונים שמדברים עליהם, כשמדברים על להיפטר מחוזים כבדים, בהינתן הסחורה שהוא סיפק השנה, שחקן עם המון פוטנציאל, אבל בשורה התחתונה, אולי באמת גם לא היה חסר את השחקן הזה שיכניס את הכדור, כי הוא שחקן של תנועה, הוא לא שחקן של הרגל. ולא היה את השחקן הזה במכבי נתניה.
אני חושב שכמו שבהפוך ממה שניר אמר קודם על דני, אם הוא ירצה צריך לבוא לקראתו, במקרה הזה צריך לבוא הפוך. אני חושב שצריך להודיע לו מה גובה הקיצוץ, ולהמתין לתשובה, כי אני חושב שהוא קיבל הזדמנות ועוד הזדמנות. זה לא, אני לא רוצה שזה יישמע כמו איזה רדיו 90 FM, אבל באמת... ניסינו ולקחנו ושילמו והוא הוא, הוא באמת קיבל פה גב ואוקיי הוא נפל לעונה לא משהו אבל אנחנו כבר חוזרים מהקורונה משחקי אימון ואתה רואה שדברים לא מתלבשים וכל הזמן אוף ואחרי החמצה ותופס את הראש ומכה בדשא והכל
אין לי בעיה עם התנועות. זה סימן שהוא רוצה. יש לי בעיה עם היכולת.
יש לי בעיה עם זה שהוא ממשיך עם התנועות האלה, לא עם התנועות עצמם, אלא עם מה שמביא אותם. והדבר הזה איכשהו לא מתכנס. עם קורונה, בלי קורונה, הוא לא מתכנס. אז מה שנקרא, יתכבד וקצץ את עצמו לגובה המתאים. אם יצליח, אנחנו נרוויח מזה, זה אחלה. הוא באמת שחקן עם פוטנציאל. אבל זה צריך להיות בסכומים המתאימים. אנחנו כבר יותר מדי פה שרפנו על הדבר הזה.
אני הייתי מאוד רוצה שיהיה לנו פשוט עכשיו כבר מושג מי המנכ״ל. אם ניב נשאר ואני אשמח אם זה יהיה, אז שיצהירו על כך. ואם זה מישהו אחר, אז שזה יהיה מישהו אחר. כלומר, ניב אמור לעזוב בסוף יוני. זה נראה לי קצת בעייתי. כלומר, אם אתה רוצה לעזוב, אז תעזוב. זה בסדר. שיביאו מישהו אחר, כי סוף יוני זה כבר מאוד מאוחר.
כן, נראה לי שזה כבר תלוי בו, הוא הודיע על מה שהוא הודיע, אם זה מנסים להשאיר אותו או לא, זה כבר מאמצים של הסביבה.
נכון, אני מאוד אשמח אם הוא יישאר, אבל אם לא, שיביאו כבר מישהו עכשיו, שלפחות יהיה בחפיפה ויבין מה הולך, כי התקופה הקרובה, רואי כעד כנראה, אם יגידו לו להוריד כך וכך אחוזים, הוא כנראה יישאר. כי כמו שאמרתי קודם,
אם הוא יורד לרמת שכר,
אם
הוא מרים את הראש ומסתכל מסביב, הוא רואה שבכל המועדונים מקצצים, וזה לא שימהרו לקלוט אותו ולתת לו תנאים כמו שהוא קיבל אצלנו. כלומר, ופה המקום שלנו, אם יש איזשהו איש ניהול שסמכותי, אוקיי, לקחת את רואי קיאט, לקחת כל מיני שחקנים, אתם תצחקו, אבל שחקנים כמו אלטמן אפילו. אמנם, מכבי נתניה, אנחנו מקום אצלנו, אבל הוא כרגע אין לו חוזה לפי מה שאני מבין.
עומרי אלטמן?
מה שאני הבנתי. או כמה שחקנים של הפועל באר שבע שעוד מתלבטים אם להמשיך או לא. במכבי חיפה יש שם סגל מאוד, מאוד רחב.
שאלה
אם
אתה יכול להיות אטרקטיבי מבחינת שכר להתחרות עם אותם קטגוריות בהפועל באר שבע.
אני חושב ששחקן שהוא בא ורואה שגם בתקופה כזו של קיצוצים, עדיין לא סופרים אותו כאחד מה-16 הראשונים, אז מתי כן יספרו אותו?
יש לך דוגמאות כאילו? מה, שמות ספציפיים?
האמת שלא באתי לפה עם שמות, אבל כשאני חושב על זה לעומק, כמעט בכל קבוצה בארץ יש לך היום, גם בטובות וגם בפחות טובות, כשהשכר יתחיל לרדת, אז יהיו לך שחקנים שלפעמים, אפילו מתוך אגו של שחקן, יעדיפו לא לקצץ ולהישאר באותה קבוצה, אלא לעבור לקבוצה אחרת ובמרכאות כבר לקצץ.
צריך להגיד, לא כל הקבוצות כבר סגרו על קיצוצים לשנה הבאה. זאת אומרת, מכבי חיפה לדעתי לא דיברו על זה עדיין. גם מכבי תל אביב לא דיברו על זה, כי הם רוצים לדעת מה קורה, איך הליגה מתקדמת, איך תראה שנה הבאה.
כל זה נכון, כי מדובר במועדונים רציניים מבחינה ניהולית.
שזה צעד נכון, דרך אגב. אני לא חושב שצריך עכשיו להסכים על קיצוץ לשנה הבאה, כשלא יודעים איך שנה הבאה הולכת לראות.
נכון, אני מסכים איתך. ועדיין, אם אתה מסתכל גם על הליגות האירופאיות, כלומר, כמו שדיברנו קודם לפני השידור, על זה שבפורטוגל הולכים לשדר את הליגה הישראלית. בישראל שידרו את הליגה הבלרוסית. זה משהו שהולך לתפוס בהרבה מאוד מקומות, כי כמות חולי הכדורגל בעולם לא השתנתה. הכדורגל השתנה. ויהיה לך כמו שאנחנו רואים כדורגל מכל מיני מדינות איזוטריות.
אבל זה ראית כי אף ליגה אחרת לא שודרה. אז אתה מדבר על המודל הזה?
נכון, החשיפה עכשיו של הישראלית תעלה. שחקנים מכל מיני מדינות שלפעמים היום מעדיפים אולי את הליגה הקרואטית, היוונית, החוזה, או ירצו לבוא לישראל.
שאלה אם החוזה הזה לשידורים לפורטוגל, או אם הוא עד סוף העונה, שהוא לעונה הבאה גם.
אני מקווה בשביל תושבי פורטוגל שהוא ייגמר השנה. אבל יש...
ביבי, יש אנשים בליירה, ויש אנשים בליירה, אחי, שמתים לראות ליגת העל.
יש שם חומר טוב ומסתדרו.
יש שם אנשים שעוד מחכים שבומבו ישלם את החשבון שהוא ברח להם בחוף. ושני הדברים כנראה לא יקרו.
אני חייב להגיד שמה שנקרא, תורי להסכים עם ניר, שעכשיו זה יותר מדשא וכדורגל ושחקנים, זה שהטעם היפה של המנהלים או המנכלים, ומי שיחזיק מנהל מנכל טוב, שידע לעשות את הדברים האלה, כמו שאתה אומר, נתנו דוגמה את רואי קיאט, אבל באמת לא הוא הנקודה, אלא לבוא ולמצוא איפה אפשר לקצץ ולחתוך, ולבוא ולשים קו, לשים גבול ו... לחסוך פה, וידע למצוא את העסקאות האטרקטיביות, או להריח את השחקנים האלה שלא מוערכים בקבוצות אחרות, ואתה יודע מה? באותו סכום, רק לבוא ולהגיד לו, אנחנו ודראפיץ' וברדה יודעים לעשות את זה, ונתן איזה מועדון, שנכון אנחנו לא בטופ 3, אבל אנחנו שחקנים בהחלט, בטח אם יש פה קהל, אם יש קהל ביציא, אני מתכוון, בהחלט ישמחו לבוא לפה ולשחק, ואם נותנים להם את ההרגשה הטובה, זה אני חושב שמנכ״ל זה באמת תפקיד שחשוב, ובחודשים האלה, גם אחרי הליגת קורונה הפוצ'יבולי הזאת, ביולי-אוגוסט מנכ״ל שידע לעשות את מה שצריך לעשות, ותראה כמו משבר כלכלי, לבוא ולאסוף את המניות בזול, ולהיפטר מהדברים הכבדים, ושאלת קודם אם יהיה כסף. אני מניח שלמרות הקיצוץ, אם נצליח להיפטר מחוזים כבדים שיש פה, אז כן, אז יהיה כסף להביא שחקנים ישראלים בדרג בינוני, ושוב, הנכס הכי יקר של המועדון הזה זה שני המאמנים שיודעים לקחת נכסים בינוניים כאלה ולהרים אותם ולעשות מהם משהו. ואני מסכים, ניר, חייבים לחתוך את הדבר הזה ושמישהו ייקח את המשכות, לא משנה אם זה כן משנה, כי הייתי שמח שניב ימשיך, ואם לא, אז מישהו אחר, מישהו טוב שיודע לעשות את העבודה, לשים למישהו את המושכות, כי כרגע הסוס הזה דוהר בלי בעל הבית.
גם שאלה מעניינת, או עוד נקודה מעניינת, איך הולך לראות שוק העברות?
תלוי בקבוצה, תלוי בהכנסות, תלוי בספונסרים, ואתה יודע, ככל שהקבוצה, זה עכשיו עסק כלכלי, ככל שהקבוצה תהיה יותר נואשת לכסף, ישמחו יותר מהר להיפטר. אני שומע אפילו דיבורים על בן סער, שהם מוכנים לשחרר עם החוזה הכבד, מוכנים לשחרר אותו, שמישהו ייקח את המשכורת או...
בזה מתאפיין בדרך כלל השוק הישראלי, זאת אומרת הקניות הגדולות פה הם דבר נדיר, או בכלל לשלם פה על שחקנים, זה לא דבר כזה נפוץ.
אבל זה בדיוק מה שאתה אומר, גם בשגרה.
כן.
לא רוכשים פה שחקן במיליון וחצי יורו.
כאילו זה נדיר, דיה סבא, מיכאל אוחנה, אתה יודע.
וגם זה תמיד עם אופציית יציאה, זה סבא כשהיה ברור שהסינים בדרך, וגם ירדן שואה, שהיום כבר נראה הזוי, אבל נרכש כדי למכור אותו בעוד שנה ולעשות בוכתייה. אני אבל חושב שאניווי אנחנו לא מסתכלים לדרג הזה. שחקנים של חוזים כבדים, אנחנו לא יכולים לשלם חצי. אני חושב שהלבל שאלטמן כשם קוד, שניר כיוון אליו, זה מה שאנחנו מחפשים. אולי מבני יהודה, אולי מהסביבה שלנו, הפועל חיפה.
ההפך, אתה צריך להביא אולי מקבוצות שקטנות מאיתנו.
אבל שם אין יותר מדי, לדעתי אין כישרונות. אני חוזר שוב פנימה לשני השחקנים שהחתמנו בתחילת השנה במיליון שקל מרמת השרון. עוד את שרון? לא, למה לא יבדיל בין שתי הערים האלה.
המגרש הבנתי שלך.
גרונדמן. ולא קיבלו הרבה הזדמנויות, אז הם החוזה שאנחנו נוציא, לנער מהם את האבק ולהשתמש בהם.
זה אחלה קנייה, דרך אגב, מיליון שקל לשקל, לשני שחקנים עם פוטנציאל. אתה יודע, אתה לא יכול לדעת מה יצא או לא יצא בסוף, על פניו עסקה טובה.
תראה, אשכנזי היה פה ונתן כל פעם כמה דקות פה, כמה דקות שם, שדה בינואר אני חושב.
כן, אבל הם ילדים, עוד שנתיים, אם יוצאים עוד שנתיים שחקנים, זה אחלה עסקה.
אני ביי.
וזה מה שצריך לעשות, זה לנצל את הפלייאוף הזה, ותשמע, במעמדנו, צריך להגיד, אבל גם השנה הבאה יכולה להיות שנה של, אתה יודע, כמו שמסתכלים על באזל או על קבוצות כאלה בשוק האירופאי, אין להם יותר מדי תכלית, חוץ מלקחת שחקנים, לשבח ולמכור. לאט לאט שהקופה מתנפחת, אפשר אולי לבנות או איזושהי עונה טובה או גביע, אבל זה אם אתה מסתכל. זה זום אאוט בכלל, התכלית שלנו כמועדון. כרגע, כשיש מכבי תל אביב ומכבי חיפה וביתר, אם חוגג נשאר פה לאורך זמן, אז אני חושב שזה באמת הרווח שלנו. לקחת שחקנים כאלה ולקדם, וחמישה מהנוער, אם אנחנו נפתח את שנה הבאה, כשיהיו שם שלושה מהנוער, כולל ג'אבר, כולל רוי קורין, אז זה הישג מדהים, זה משהו שכל מועדון רוצה שיהיה לו, שלושה שחקני נוער, זה חיסכון כספי אדיר, בייחוד בתקופת קורונה.
מסכים, כל עוד הם עומדים ברמה הראויה. זה דיון שרץ הרבה שנים אצלנו, אתה יודע, שחקני בית צריכים לקבל קדימות, לא צריכים לקבל קדימות, יכולת.
ג'אבר קיבל קדימות, הוכיח את עצמו והמשיך, אני בטוח שאם זה היה נראה פחות טוב מהמגן שיושב על הספסל, זה לא היה נמשך כל העונה.
נכון, וחוץ מזה שגם זה בהתאם לליגה. אבל זה לא שאנחנו עכשיו באים ואומרים, טוב, אנחנו מחליטים שאנחנו נותנים במה לכך וכך שחקנים. תראה את בני יהודה, את קריית שמונה, את אשדוד, את כפר סבא. חוץ מהמועדונים הבאמת גדולים, שגם שם הם ייתנו צ'אנס, אבל כולם הולכים עכשיו להתבסס ולחשוב איך אפשר לוותר על מקבלי שכר גבוה.
כן, אבל יש מועדונים שזה גם חלק מהמדיניות שלהם. אתה מדבר על אשדוד, בתור אשדוד. דרך אגב, כמו שאמרת, גם מכבי חיפה זה קבוצה שנותנת צ'אנס לצעירים. הרבה תוצרים לא כולם נקלטים בקבוצה הבוגרת, בכל זאת, אבל לצורך העניין, הרבה שחקנים שלהם מהנוער, איכשהו גם מפוזרים בליגה כגודל המחלקה, אבל גם משחקים בסופו של דבר מכבי חיפה, לא כולם ממשיכים לטווח הרחוק.
לא, יש שם תקן לשחקן נוער אחד או שניים כזה, כי המטרה היא באמת להעלות לקבוצה הבוגרת.
אתה יכול להסתכל עכשיו, גם נטע לוי, גם איך קוראים לו, רזמי.
כן, אבל לא במכה, לא במכה, זה מדרגות. כל שנה, כל שנתיים הם דוחפים עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. אנחנו מדברים על מצב שנתניה תשחק עם שלושה או ארבעה אפילו בהרכב, כן, כולל את ג'אבר כשחקן נוער. וזה משהו שהוא משמעותי, עוד פעם, גם תקציבית. זה, יש לנו ברוך השם את צהל בארץ, ומזכורת חייל, זה אפילו לא החוזה הראשון.
זה מכבי נתניה, אנחנו הולכים לראות עכשיו, אחרי עידן סגל.
שאלה גדולה.
כן, זרקת את זה ככה כבדרך אגב, כאילו אמרת, יש אלוהים. נתניה של אחרי עידן סגל, אני חושב שהעזיבה של ניב הרבה יותר קריטית. כי היה לא עוזב את מכבי נתניה בטריקה דלת ואומר, טוב, תסתדרו.
לא, אבל גם להיות דמות דומיננטית ופתאום לא להיות דמות דומיננטית, זה דרמטי בחיים של מועדון כמו מכבי נתניה, שאייל סגל זה הפנים שלו.
נכון, אבל הוא עוצר את ההשקעה, הוא לא עוצר את המועדון מלהתנהל, והוא ימשיך לתת את הביטחונות, וזה משהו שהוא שונה מאוד מפשוט לעזוב.
לא, לא, חלילה, ברור.
נכון, אני חושב שניב היה דמות מאוד משמעותית, וגם השחקנים מעידים על כך, ואני מאוד מקווה שאייל ימצא דמות ניהולית מתאימה.
כי... זהו, שזה לא אייל, עכשיו זה הדירקטוריון.
נכון, אבל גם הדירקטוריון מורכב מאנשים שאוהבים את מכבי נתניה, והם ברוחו של אייל. הוא לא בחר אותם רנדומלית. באמת, לדעתי זה מאוד מאוד תלוי מהדמות הסמכותית הניהולית בקבוצה, במועדון.
אני... זה...
אני אסכים עם ניר. כן, דבר, דבר כבר.
לא יכולתי להגיד זה עוד פעם.
אני אסכים, נהיה.
נהיה פה ממש דביק. אני מסכים שהמנכ״ל זה דמות חשובה, ואמרתי את זה גם קודם, אבל אם אנחנו כבר רוצים להתקדם לשלב הבא, אז דראפיץ' וברדה, בהנחה שהם נשארים וממשיכים עוד עונה, אני חושב שזה מאוד משמעותי, וזה... והשאלה לאן הם ייקחו את זה, שוב, כמו שאמרתי, אני חושב שזה יהיה צעירים, בין אם מפה או מבחוץ, מהנוער שלנו, מפליטי נוער מקבוצות אחרות, סתם שחקנים בני 22-3 שמצאו בליגה לאומית, זרוקים בפעילות.
אתה אומר לאסוף חיילים מבית לית. מה יהיה?
איך שאני קורא לזה, תמיד נראה לי שיהיה לחמן כל לילה שולח בקשת חברות בפייסבוק למלא נערי בני 15 מגנה, ומחכה שאחד מהם יתפוס.
כן, האמת סימני שאלה רבים לקראת העונה הבאה. אני מקווה שנצליח להיות קבוצה שכן תחרותית, כי חומר, לפחות אם אנחנו משאירים פה את השרידים של השנתיים שלוש האחרונות בקונסטלציה כזאת או אחרת, לא את כולם כמובן, אבל חלק, השלד מה שנקרא, אז יש פה בסיס טוב בליגה שלנו. כמובן שזה חזק, לפגוע כמו שצריך, אתה יודע, בזרים או ב...
לפגוע מאוד מאוד מדויק הפעם.
אבל כן, אין... שלא שיש לך כזה הרבה עמדות עכשיו להביא זרים, כן? בוא נראה, בהנחה שצ'ירקוביץ' נשאר, ובהנחה ש...
אויבך.
זלטה נשאר, ואויבך זה סימן שאלה, הלוואי והוא יישאר.
כן.
אז לא נשאר הרבה מקומות לזרים, פאטוס ילך מן הסתם, אז אנחנו צריכים לפגוע שם. ונראה לי שזה יגיד הרבה על מכבי נתניה, אבל כן, אני צריך להסתגל אולי למציאות חדשה ממה שהסתגלנו בשנים האחרונות.
אני יכול לשאול אותך שאלה? אתה תמיד שואל אותנו.
שואל גם את עצמי.
פאטוס הולך להביא זר דווקא בעמדה הזאת, חלוץ זר, או לתת לאשכנזי, מלמד, מלאדה, שכל פעם מנסים אותו קצת בקו, קומבינציות.
אני הייתי מביא חלוץ. אני לא חושב, כן, אני לא יודע אם זר או ישראלי, אבל כרגע אין לנו מלך שרים פוטנציאלי. זאת אומרת, גם אם נסתכל על מלמד בשנים האחרונות, אז הוא חלוץ של, הוא סקנד סטרייקר בבחינת המספרים שלו. הוא לא נותן מספרים של חלוץ מוביל. יכול להיות שדווקא עכשיו תהיה עונת פריצה, ולא, זה דברים שאתה לא יכול לבנות עליהם. אם אני אסתכל אחורה.
אבל אתה לא רוצה להשאיר את זה ליד המקרה. על סמך מה שראית,
כן,
עדיף שנביא חלוץ.
כן, כי גם אלעדה מבחינתי הוא לא סקורר. הוא שחקן אחלה, הייתי נותן לו הרכב, הייתי מנסה אותו הרבה פעמים, אבל הוא לא סקורר של 15, 12, 13 גולים
בעונה. כן, זה לא מי שהעבודה שלו זה לדחוף אותו פנימה.
בדיוק. וכזה שחקן, ברגע שפאטוס ילך, שפאטוס סבבה, בעונה לא טובה, אבל הוא עסוק שחקן הזה.
לא, כשהוא היה בעונה טובה, הוא נתן וקידם והגענו.
אז אני אומר, נכון, הוא בתקופה לא טובה, אבל הוא עסוק שחקן הזה. עכשיו, אם לא נביא את זה, אז אנחנו נשאר בפער מסוים שם. זה בעיניי. כאילו, יכול להיות שאפילו ראינו את זה, עונה נניח בפוזיציה הזאת של המספר, של השחקן היצירתי. שישרנו את זה לכמה שחקנים, שאולי אם יהיו
וזה... כל אחד יעשה קצת, זה היה קבוצתי מדי. כן.
והיה חסר את השחקן הזה.
כן. אז אתה רואה גם בכפר סבא, וגם בנס ציונה, שיש את האחד הזה, ש... ואני מדבר על קבוצות שהן כאילו בעומדות לרדת ליגה, מהרגע שזה התחבר ותפס תנופה, אז ראית שיש את השחקן האחד הזה שבונים עליו, שייתן לך אפילו חצי גול למשחק בממוצע, אז אתה פחות או יותר רגוע, אתה יודע שיש לך איפה לאסוף את הנקודות, אבל כשאתה מסיים עונה, כשהגולים מתפזרים לך כל כך, עד הויבך עם שניים או שלושה, אמנם פנדלים, אבל אז איפה השפיץ שלך? תרתי משמע.
לגמרי. דרך אגב, דיברנו קצת על, על מה הולך להיות המצב הכלכלי ועניינים לקראת שנה, בכלל גם לקראת שנה הבאה. עכשיו, מדי פעם עולות תמיד כל היוזמות האלה של, של אוהדים שיקחו יותר חלק יותר פעיל, או כל מיני דברים כאלה. לדעתכם, יש לזה מקום עכשיו? יש לזה זמן?
תמיד יש לזה מקום. תמיד יש לזה גם זמן. זה לא מתאים למכבי נתניה.
לא, אבל לא חייב להיות רק בבית של מניה. למשל, אני הייתי שמח עכשיו עם הנהלת מכבי נתניה בהרכבה הנוכחי, הייתה מוציאה עכשיו אפשרות לקנות מנוי לשנה הבאה. למה אני אומר את זה? בגלל שיש אי ודאות כלכלית, ואנחנו לא יודעים אם עכשיו ייפתחו, אתה יודע, מחירות, מתי הם ייפתחו, אם יהיה קהל במגרשים או לא יהיה קהל במגרשים, אני יכול להגיד רק על עצמי, שאם היה עכשיו אופציה לקנות מנוי עתידי, הייתי קונה עכשיו כדי להבטיח את הכספים האלה למכבי נתניה, במידה ואין, במידה ועונה הבאה סוגרים לקהל, אז או תרומה, כאילו, אחד, בלי מניות בלי עניינים, תרומה, או שאתה יודע, יגידו נניח מחודש מסוים מותר, אז אחרי היחסי הזה כאילו תרמתי ואת השאר אני מקבל עליו מנוי. אבל קניתי מנוי וירטואלי נקרא לזה, לא יודע מה. יוזמות כאלה.
אני אגיד לך, כשהתחל לדבר אמרתי שאמרת יוזמות, אז חשבתי על קטע של יאללה שימכרו מנויים ממחר לשנה הבאה. נקנו אותם, לא משנה באיזה פורמט של החזר כספי, של תרומה כמו יד שרה, אתה מחזיר את הקביים ומשאיר להם את הצ'ק. 50%, לא משנה מה. ותוך כדי שאתה מדבר אני מגלגל וחושב על זה ואומר... כאילו, הסגל עוזב והפסימיות מתחילה להשתלט. איך אנחנו מצליח למכור על אוויר 2,000 מנויים כאלה? פה הביאו את כל העולם ואשתו, חגגו בלי סוף, לפני ש... ולא הצליחו להגיע ל5 במשחק, שרואים את המגרש בעיניים שלהם באצטדיון. אז אני אומר, גם מהספה וגם כתרומה, ברור לי הרעיון. הקונספט של לקנות את המנוי, גם אם אחרי זה, מישהו יכול לקנות אותו שוב, את אותו מנוי שלך. אתה אומר, אני קונה אותו, אני נשאר בבית, לא רואה. קנו עוד מנוי. אני לא רואה איך זה מתכנס למספרים ש...
לא צריך מספרים,
שווים אבל... את הקמפיין.
אחלה, גם אם זה 2,000 איש. אני לא מצפה עכשיו שיהיה פה 5,000 מנוי מהדבר הזה. אבל אני אומר שגם יש 2,000 איש, במצב שיש אי ודאות כלכלית כזאת, במכבי נתניה, לקראת שנה הבאה, זה כסף.
אני אגיד לכם משהו על זה. לפני שנה, בקיץ שעבר, נפגשנו כמה חבר'ה, לא משנה מי, יחד עם אייל, והוא בא ואמר, בוא נחשוב רגע על דרך שבה אפשר להגדיל את ההכנסות של הקבוצה, שהן לא קשורות לכרטיסים או למינויים. ואני באתי והצעתי רעיון. אמרתי, אפשר לעשות איזשהו מהלך של לאפשר לאוהדים שרוצים לתת כסף אקסטרה, לקבל איזושהי תשורה שלא עולה כסף למועדון. כמו גישה לפגישה עם השחקנים אחרי משחק, כדורים חתומים, דברים שהם עולים גרושים, אבל... כל אחד יקנה את המדרגת תרומה שהוא רוצה לתת.
סוג של הדסטארט כזה.
כן, בדיוק, מדרגת תמיכה כלכלית. דיברנו על זה, בדקנו, וראינו שההיענות תהיה כל כך דלה. כי הקהל שלנו, דניאל, אני מצטער לבוא ולהגיד את זה, הוא לא כמו שאתה ואני היינו רוצים לחשוב שהוא. מספר האוהדים שבאמת יקנו מנוי בכל מקרה, הוא לא גדול כמו שאנחנו חושבים.
הוא 2,000, לא?
אני לא בטוח.
בטוב, לא. במקרה הטוב.
יש לך הרבה מאוד אוהדים שבאים ואומרים, בוא נראה איזה קבוצה יבנו, תמיד זה גם בגוף רבים, כן. גוף שלישי רבים, איזה קבוצה לא, הם אבל... יבנו, לא. ואז אולי אני אקנה מנוי.
אתה צודק, אבל אז השאלה, אם זה גם ככה בדרך כלל, אז למה צריך עכשיו את כל העניין דיוק. הזה?
אני לא רוצה לגרר לקלישאות של מנטליות, וזה האופי שלנו, ו... אבל באיזשהו מקום, רוב האנשים, אם אתה מסתכל על מועדונים בחול, גם כאלה שלא הביאו תארים, הם מוכרים את כל האצטדיון שלהם סולד אאוט, והם יודעים שיש להם אפילו רשימת המתנה למנויים. בארץ זה לא קיים. ובטח שלא במקום שכמעט 40 שנה לא לקח תואר. ולבוא עכשיו לבן אדם, שהכל בסדר אצלו ברוך השם בראש, והוא לא אוהד כמונו, ולהגיד לו בוא תיתן עכשיו 1,000 שקל, כי אולי בספטמבר יהיה קהל במגרש שיגיד, וואלה, 1,000 שקל אלה זה קייטנה לילד. אני לא יודע, כאילו...
לא, לא, יכול להיות שסודק, אני גם לא שופט כל הזה, לדעתי הרעיון הזה...
גם מי שיש לו כסף, אגב, לא נכון אנשים קשי יום, גם מי שיש לו כסף, יבוא ויגיד, אני מעדיף, אני אראה שיש, אני אבוא.
אני חושב שהרעיון הזה קרה, או קורה...
אבא שלי כזה, ואבא שלי אוהד שנים, אבא שלי בא ואומר, אני אקנה מנוי, מה דחוף עכשיו? אני אקנה. והוא תמיד קונה מנוי. אבל הוא לא מאלה שיקנו מנוי במאי, אלא אם קדימה שלי תיתן לו ככה את צ'פחה, ואז הוא קונה, אבל ברגיל, אתה יודע, רוב האוהדים שלנו קונים אחרי אימון פתיחה, אחרי שמרימים איזשהו שחקן על הכתפיים, משהו ככה.
הכל נכון, אנחנו לא במצב שגרתי, אנחנו במציאות חדשה, כלכלית.
יפה.
וצריך להבין אותה. עכשיו, אני חושב שהדבר הזה גם קורה בביתר ירושלים, לדעתי. המחירת אופציה למנוי בשנה הבאה. אני לא יודע אם הם משאירים את זה במועדון, כי הם לא חסר להם כסף. אבל האופציה הזאת של לקנות כבר להבטיח כאילו מנוי לשנה הבאה, במידה ופותחים, אז זה משהו שרץ.
אתה אומר ביתר, ובדיוק חשבתי על זה, שאפילו ביתר ירושלים, שקהל ענק ובכל הארץ, ובאמת בכל חור הם יכולים למלא רק מהעודים של אותה עיר, בלי להביא ירושלמים. ויש להם בעלים שעובד ביוזמות וחדשנות ושיתוף הקהל, זה לא טבוע פה. לא יודע למה, אולי בגלל, כמו שאמרנו קודם, בסוף הכדורגל משוחק בשביל הטוטו וזכיין השידור. אבל, או לפחות ככה אנחנו מרגישים. אבל אפילו שם זה לא עובד. הוא ניסה לעשות איזה משהו במלחה, או משהו, להזמין אוהדים, לעשות טפלינג. הוא עושה, הוא משקיע.
לא, בסדר, אבל יש גם קהלים,
אנשים לא
נכון.
מחוברים לדבר, לרעיון הזה. זה בסוף נראה לי קומץ, זה כמו כמות אנשים ששומעים פודקאסטים על ספורט. כל כך מעט אנשים שזה יושב להם בתרבות, בשבת שלהם, בכל השבוע שלהם, בזה שאומרים, אני אומר, אם תגיד לי עכשיו לשים 200 שקל דמי קורונה, אפילו לא ברמה של כדי להשאיר את דני או לא יודע מה, 200 שקל תן כתף למועדון, כולם אוכלים חרה, אם אתה יכול תן, וואלה אני אתן בשמחה. אין הרבה כאלה, 200, לא 180 חי. אין הרבה כאלה שיתנו, לא אצלנו ולא בשום מקום. אתה יודע מה, אולי מכבי תל אביב, גם בגלל הכמות, לא בגלל האיכות האנשים, מכבי חיפה שיש להם כאלה, באמת חוץ משתי אלה, והפועל תל אביב עם המסכנות הקולקטיבית שלהם, אין, לא בבאר שבע, ולא בביתר, ובטח שלא בכל השאר. ואני חושב ברמה הפילוסופית שאנחנו מועדון, שנמצא בדיוק מתחת לשלוש, ארבע אלה, לא משנה את מי אתה מכניס, ואתה רואה את זה בגמר גביע, שאתה יכול להביא 20,000+, לא לסמי אופר, גם אז לרמת גן עם קריית שמונה, אתה יכול להביא 20,000+, ואתה יכול במשחק על עלייה לפלייאוף, אתה לא מצליח למלא 5,000-7,000.
אתה מביא לגמר גביע ולחצי גמר גביע, 15 או 22,000 צופים. אבל מתוכם יהיו 3,000-4,000 אוהדים, תמיד. כמות האוהדים שלנו לא גדלה. כמות הצופים שלנו היא זו שגדלה.
הבחנה מדויקת.
במשחק גדול אתה מסתכל ימינה ושמאלה, אנחנו עדיין קבוצה שהקהל שלה הוא כזה שבמשחקים רגילים, אם אתה מסתכל ימינה ושמאלה, אתה לא יודע איך קוראים לכולם, אבל וואלה, הוא מוכר לי, ראיתי אותו. ואני אומר את זה בשביל המתה.
אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדיון על איכות הקהל, מה הקהל, עניינים, זה פחות הכיוון.
אני אגיד לך, אבל מה עלה שם בשיחה עם אייל? אמרתי לו, אייל, כדי לגייס כסף, צריך שיהיה משבר. כי רוב האנשים נענים לאתגר, כשהם מזהים שיש משבר. מאוד קל, אם אתה עכשיו רואה איזושהי סיטואציה, ואתה יודע שיש שם, אתה יודע, בוא נלך שוב, לקיצון. תראה עכשיו בן אדם לא מרגיש טוב, מתיישב על איזה ספסל ברחוב. אם אתה תראה עכשיו 10 אנשים מסביבו, אתה גם תעצור. לא, אתה תגיד אוקיי, הם ידאגו לו. זה גם מה שקורה עם מכבי נתניה למשל, כשאייל היה פה,
עכשיו.
נעלמו אנשים, כי אמרו, יש אייל, הכל בסדר.
ועכשיו יש משבר.
אבל, נכון, אבל מה זה אומר? מה שאייל אז בא ואמר לי, אני רוצה למצוא את הדרך, לגייס את האנשים, מבלי להישמע מסכן ותחזיקו אותי. וזה, מי שיודע ללכת בין הטיפות, שזה אזור מאוד מאוד צר, הוא יהיה גאון. אבל בארץ זה עובד ככה. או שיש את בעל הממון, אפשר לקרוא לו שחר, טביב, חוגג, אלונה. ברגע שאלונה עזבה את באר שבע, תמונות שם כאילו קים ג'ון גון מת. אנשים מבקים, מחזיקים תמונות, אלונה תחזירי. ילדים עושים קליפים.
עזובתי רגע, אלונה. בוא, עכשיו יש משבר. נו, בדיוק על זה אתה מדבר.
בדיוק.
נו,
לכן מה שהתכוונתי להגיד שקודם, שדווקא כעת, בגלל המצב, אני אולי יכול לסייג את מה שאמרתי, ואולי כרגע, מתוך המשבר, ניתן יהיה להוציא משהו, ואז אתה מצד שלישי בא ואומר...
הרבה צדדים יש פה.
לא, המון צדדים. אתה בא ואומר, בניגוד לסיטואציות בהן, עזב בעל הבית, פה הפגיעה היא רוחבית. גם בקרב האוהדים, המצב הכלכלי שקודם לא היה טוב נפגע. כמות המובטלים, האי ודאות היא לא אצל אייל סגל, או אצל מכבי תל אביב, או אצל מכבי נתניה. האי ודאות היא בחיים של כולנו. והכדורגל הוא חלק מזה. והחיים הם חלק מזה, ומקום העבודה הוא חלק מזה, ובתי הספר אם יהיו מחר או לא זה חלק מזה. אז הרבה אנשים, קל אין לבוא ולהגיד, טוב, אני אוהב כדורגל, אני אוהב את מכבי נתניה, אבל סליחה על הביטוי, למי יש לזה עכשיו.
לא, חלילה, חלילה. כן, יש דברים הרבה יותר חשובים מכדורגל בחיים. זה לא בטופ סדר עדיפויות של בן אדם ברמה...
כמו אנשים רעבים ומסכנים, ופתאום שאתה יבוא איזה מישהו ויעשה קמפיין, חבר'ה, כל אחד שייתן כמה הוא יכול כדי שבשנה הבאה יהיה פה איזה שחקן רכש, זה נראה ציני ומנותק.
אני לא חושב שצריך לבוא מהכיוון הזה. לא, אני... אני לא חושב שצריך לבוא מהכיוון הזה. אני חושב שצריך לבוא מהכיוון שמי שיש לו ויכול. כן, מי שלא, לא, זה לא, אין פה תחרות.
אני חושב שבאמת המשבר, קודם אמרת שצריך משבר, המשבר עכשיו הוא גדול מדי, רוחבי מדי וכללי מדי. דווקא במובן הזה הקורונה פספסנו משהו, כי אם היה עליי עוזב, יכולת להגיד חבר'ה בוא ניכנס לוואקום הזה ונעשה, בין אם זה מנויים, בין אם זה פורמט של תמיכה חד פעמית או קבועה, איזושהי מועצה, לא יודע מה, משהו, כי אייל, אבל על אייל, על הגל הזה של אייל, בא צונמי של הקורונה מעליו, וזה כאילו לא... לא עובד כל כך. אני חשבתי כשאתה הולך לספר בשיחה עם אייל, שהדרך היחידה לגייס אנשים, זה להביא אליפות, או גביע, או תארים.
זה ברור.
כי אני מסתכל ואני...
רעיון מהפכני, אנחנו צריכים לנסות אותו, מכבי נתניה. לא ניסינו אותו.
אתה יודע, אפילו לפחות שנה אחת, לראות אם זה עובד. אם לא, לחזור לפורמט הקבוע.
בדיוק.
אבל גם פה, אתה יודע, קריית שמונה, או... לא, אני לא יודע מה מדביק אנשים לדבר הזה, פרט לתואר או אליפות, וגם אם תביא את כל הילדים המושרים האלה סמי אופר, ו-15-17 אלף יסמכו ויחגגו, ויהיה אופוריה, ויהיה כיכר וקיץ, כמה מזה יישאר לגביע הטוטו בני סכנין
בשביל לא, אוגוסט? שזה משפיע. בוודאי שזה משפיע. זאת אומרת, אם אתה זוכה בתואר מסוים, זה ישפיע לך למינויים לעונה הבאה, הקשר הוא
וגם
גבוה
אז,
לטעמי.
וגם אז, זה כמו להפיל מכונת מקרר. אתה לא במכה אחת. אתה תצטרך עונה, במשך כל העונה תחזק את זה, ובסוף זה... העונה עוד ועוד ועוד.
ככה בונים קהל, זאת אומרת, ככה מגדילים קהל. אתה זוכה בתארים, אתה נשאר תארים. למעלה. הצלחות, כמו בכל מקום, אנשים נמשכים להצלחה.
והרבה פחות לכישלון. ובייחוד אצלנו בישראל בכלל, בתרבות, אני לא רואה איך זה כמעט ולא קורה, חוץ מאשר מבצע בעזה, אולי שילבשו מדים ירוק זית השחקנים, אבל חיילים שכולם מחבקים וזה, אבל כמעט לא קורה שמשהו בהידרדרות או בנפילה ויש סולידריות ואומרים חבר'ה, בואו תנו כתף, תרימו את הדבר הזה מהרצפה. בטח לא במועדון כדורגל, בטח לא שכל היום מספרים לנו שהעירייה צריכה לתת והעירייה הבטיחה והוא... אתה יושב בבית, אתה קורא את זה ואומר אז קיבל עם אתה שהעירייה תיתן, מה אני צריך את 300 שקל? שקודם הם יבטיחו, שקודם הם יקמו סליחה את מה שהם יבטיחו אז. אני לא רואה איך הישועה באה לפחות בשלב הזה מהקהל, אלא אם כן זה רבולושן, אלא אם כן הולכים פה לקטמון, לקהל מנהל את זה, אבל...
לא יודע אם הייתי רוצה את המודל הזה, אני לא חושב שזה...
תראה, במובן, אייל סגל, במובן הזה, זה... מה זה משנה אם יבואו 10,000 אוהדים, וכל אחד ייתן 1,000 שקל, או שבא אוהד אחד כמו אייל, ושם את המיליון שקל, אגב, אני לא סגור אם עשיתי את המתמטיקה נכון תוך כדי. אז מבחינה הזאת, אז אין אוהדים גם שיבואו בעלי הון. לא צריך מיליון אוהדים שכל אחד ישים שקל. בעלי הון אוהדים שלא באים ונותנים כתף.
איתך.
אני חושב משם מזה זה מתחיל, זה לא משנה, הכמות. הנה, קיבלת, היה לך אוהד שבא ושם כסף. וזה לא החזיק יותר מדי.
לא החזיק, אבל חווינו 4 שנים מדהימות.
חלום.
כאילו, שוב, בלי תארים, אבל הכי קרוב לזה שאפשר.
אני אגיד לכם משהו לגבי זה. בחודשים הקצרים אמנם שהייתי בגרמניה עד שחזרתי לפה בגלל הקורונה, הסתובבתי בהמון המון מגרשים וארגוני אוהדים ולא היה רע שם סך הכל, אבל אחד הדברים שמשל שאהבתי, הייתי בביקור בברמן, קבוצה מקום אחד לפני האחרון בגרמניה בבונדסליגה הראשונה, והגעתי לעיר שם לפגוש איזה מישהו מהארגון אוהדים שלהם, ואתה יודע, הגעתי ככה לאצטדיון באמצע שבוע, חורף, אף אחד לא אמור להיות שם, ויש שם מלא ילדים ובני נוער, כי באצטדיון יש להם אזור שמוקצה להם 24/7, לפעילויות, לאולטרס לשבת, סתם יש להם מקררים לשתות בירה, לדבר. האזור של האצטדיון שוקק כל הזמן, לא רק בזמן משחק. כל הפאבים שמסביב...
ניר עם חוויות מהחלל. איתי חזר לכאן מעולם אחר.
לא, אבל כדי לייצר חיבור, צריך משהו שהוא מעבר ל-90 דקות פעם בשבוע או שבועיים. ואצלנו מתייחסים לקהל בצורה... אני נשמע כמו קלישה, ואני לא כמו שלמה שרף שאומר, מה, זרים זה ככה, או... זה לא פה דברים שלנו.
זר לא מקצוע.
כי הרבה יותר, כמו שאתה אומר, מבצע בעזה. למה אתה רוצה לעזור לחיילים? לתת לו... למה החיילים מקבלים שתייה חינם או משהו חינם? יש לך איזשהו חיבור, אתה מרגיש, גם אני הייתי חייל, גם אני זה, לא יודע. כדורגל אתה מרגיש כמו לקוח. ובמקום שידע לתת את... לא את להיות לקוח, אלא להיות שותף, אז הוא גם ישמח לתת 200-300 אלף שקל כשהוא יוכל.
אבל חייבים להגיד שהשנה, שוב,
השנה
מנסה. מנסים ועושים, הזכרנו את אלבז, הגיעו לנסים פרויקטים, נכון. בבית ספר של הבן שלי הביאו out of nowhere שלושה שחקנים שבאו, דיברו, חילקו חתימות, כן מנסים, מביאים ילדים, כרטיסים, כן מנסים לעשות את זה, אני דווקא חושב שזה לא הצעירים, זה המבוגרים, תסתכל על ממוצע קהל בהמבורג, אתה רואה זוגות ומשפחות וממוצע גיל הוא הרבה יותר גבוה, פה זה מסתכם ב-20, 21, 22, אני רואה את כל התיכון שם.
יכול להיות אבל שמעבר ל... אם אני מתקשר למה שאמרת, אז אתה התייחסת בכלל לפעילות נאי. פה אנחנו מדברים על פעילות קהילתית. יכול להיות שהנדבך הבא, אחרי הפעילות הקהילתית הזאת, ומכבי נתניה בקהילה ובמתנסים, ושזה סופר מבורך, כן? יכול להיות שהשלב הבא זה פשוט להתעסק בפעילות פנאי של אוהדים.
אגב, הבחור שפגשתי בגרמניה...
הבירות והעניינים, כן?
כמובן, בירות זה...
א' ב', אבל כאילו פעילות פנאי, לא פעילות התנדבותית בבתי ספר, מעבר לפעילות ההתנדבותית.
הבחור שפגשתי בברמן, למשל, אם כבר פתחנו את הנושא, פתחנו, אני פתח את הנושא. התפקיד שלו במועדון, הוא היה... הוא עובד סוציאלי, הבן אדם, והוא היה אחראי על פרויקט שוורדר ברמן כמועדון עשו, כדי לסייע לחבר'ה הצעירים מארגוני האולטרס, יש להם 11 ארגוני אולטרס ביציאה, לעזור לכל החבר'ה האלה כדי להימנע מיצרות וכל הדברים האלה, ובגלל זה הם באים כל יום, כמו תנועת נוער, כל יום הם באים לאצטדיון, מכינים תפורות, לא יודע, מרביצים לזרים, דברים שעושים בגרמניה, אבל הם עושים את זה ביחד. הם עושים את
זה. אצלנו יש לא 11 ארגונים, יש 11 אוהדים וגם הם רבים בתוכם.
הולכים מכות בנפרד. חבר'ה, וקחו עיניים, העולם מקום גדול.
אבל זה באמת כבר, עזוב את הבירות, זה באמת כבר, זה הגישה בדיוק,
התרבות,
הסוציאל דמוקרטיה שלהם, זה גרמניה, הלכת כאילו למקום הכי...
בסדר, אוי, חביבי, הוא הלך להשתלמות, אנחנו הבאנו אותו חזרה עם מסקנות, וזה דברים שאנחנו צריכים ליישם פה.
איפה השתלמת? בוא תשתלם בירדן, במצרים, ב...
הלו.
ליגה בית דרום בית.
רישוף גבוה.
אני שואף יותר מדי לאחרונה.
סכם לי את זה במשהו אופטימי.
לא יודע מה להגיד לך, אני מקווה שנחזור מהדבר הזה קצת יותר טוב, שאולי הרעב למגרשים יביא, כמו שניר אמר, עוד קצת צופים ופחות, לא פחות, ועם עוד אוהדים. אני מקווה כן שהמועדון ידע, לא משנה באיזה פורמט, כן לעשות יוזמה, כן למנף את זה, כן... לנסות לקדם, להוריד מחירים של כרטיסים, לעשות קמפיין של חוזרים למגרשים, משהו. נכון, אמרנו, ואתה הסכמת שצריך אחרי זה עוד ועוד ולגלגל, לא להפסיק לדחוף את הדבר הזה כדי שיקרה, אבל אם לא נתחיל, והסוף קורונה או ספטמבר הקרוב, זאת הזדמנות, תקווה שהרעב הזה יעשה משהו.
קשה להגיד סוף קורונה בתקופה שאנחנו חיים בה.
סוף סיבוב מחזור...
מחזור א', סיבוב ראשון קורונה.
התגעגענו, אני מרגיש חלוד לפחות כמו השחקנים, וכן, בוא נראה מה יהיה, מרגיש...
לא היה מחנה אימון, אני יודע, עליי.
כן, כי זה מאוד שונה, זה לא כמו תוכנית של לקראת פתיחת עונה, וזה גם לא בדיוק כמו סיכום עונה, זה...
אמצע עונה, אמצע פגרה.
כן, משהו שלא היינו... נראה לי שבאמת, כמו שברק אמר, רוב השחקנים אפילו לא הייתה לפגרה כל כך ארוכה. בוא נראה איך יחזרו.
כן, זה בדיוק, כמו שאמרת עליה, זה בדיוק מה שהולך לקרות במגרש, באמת, אתה לא יודע, אתה בא עם וייב של יולי, אתה מוצא את עצמך בליגה שהיא בעצם מאמצע מרץ, והתאריך הוא יוני, הכל מאוד מוזר, הכל מאוד משוגע, גם אם אתה מפרק את זה לכושר של השחקנים, לפגרה, לספורטיביות, יש קהל, אין קהל, בסוף, כמו מה שהיה פה בחודשיים האחרונים, זה משהו שלא קרה וכנראה גם לא יקרה בפורמט הזה הרבה שנים קדימה.
תחזיק אצבעות.
כן, נסתכל מהצד, נראה איך זה נראה ו...
כל הפורמט הזה לא ספורטיבי. מי שיטען לקבוצה שהיא לא ספורטיבית צריך להפנות את הטענה שלו למישהו אחר.
נדבר עם מי ש...
רצית סיום אופטימי ולא
הצלחנו. לא היה הכי אופטימי.
אני אגיד לך מה. אה, לא, רציתי להגיד שאנחנו לא נפגוש את בני יהודה, אבל הם בפלייאוף התחתון. אין סיום אופטימי.
היה צריך לסגור את הליגה במקום תשיעי לאירופה. זה מה שאני אמרתי, מה התחילה שהתחילה קורונה, מקום תשיעי אירופה, כל הליגה לסגור.
כן.
חברים, אז הגענו לסיומה של עוד תוכנית, תוכנית החזרה מהפגרה שלנו. אז אני רוצה להגיד תודה לברק גרונדמן.
תודה רבה.
תודה לניר רוזנטל.
כיף כמו תמיד.
תודה גם לחמי בורדוביץ' קל על האירוח באולפן סאונד 41 אשר באביחיל, וביום שלישי הקרוב, אני מזכיר לכם, מכבי נתניה משחקת מול עירוני קריית שמונה, בשעה 8. אז נאחל המון בהצלחה גם שם, ונקווה שנראה את הנקודות הראשונות אחרי הקורונה. אני רוצה להודות לכם על ההזנה, אני דניאל יצחקי, ושיש שבוע מעולה.